הקודש, חלק ב' במאמר החיות העולמית, פרק ט"ז. נשמת העולם הפועלת. זה ככה, הפרקים האלה הם כל הסדר שלנו נקרא נשמת העולם. פרק ג' זה נשמת העולם נטו, בלי שום שם לוואי. פרק י' זה נפש ההוויה והשוואה הפסיכולוגית וכו'. פרק ט"ו היה להצילות האלוקית בתור מקור ההוויה, שזה סוג של נשמת ההוויה. ועכשיו לנשמת העולם הפועלת, ההשוואה בין הנשמה הפרטית לנשמה הכללית, וקצת איזה תיאור שפותח לנו הבנה ביחס בין הנשמה שלנו למבנה הגופני שלנו בחלקו, ככה לא יותר מדי, אבל משהו מתחילים להרגיש בדברים האלה. נשמת העולם הפועלת, פרק ט"ז. הנשמה החופשית, ודאי שרק היא מגלמת את הגבייה. רק נקודתה היותר תחתיתית, ועם זה היותר תמציתית מתוך היותה, היא הפועלת בתור פגישה וחדירה פנימית את המבנה הגופני. זה החלק הנמסר להאדריכליות הגופנית, הוא נחשך מאורו החופשי הרחב המגוון ברוב עושרו, והוא הולך ומתעלה בעילוי הגידול הגשמי והרוחני, הולך ומתאחד עם מקורו הרחב, עם אוצר החיים של הנשמה המופשטת. ובהליכתו זו, הרי הוא מתקדם, מתמלא חוכמה וכישרון, עד שמלוא תפקידו בא לו בהתאחדו עם מקורו, שמוסיף בזה שיפת כוח לו ולמקורו. כי מאורה הנשמה ביחס לגוף ויצירתו, כך הוא המאורה בנשמת העולם כולו. ההוויה בכל גודלה הרוחני והחומרי, ואת היצירה בהתפעלה, עד לא הוקמה הבריאה בתיאוריה, הנשמה העולמית, החיה והפועלת, היא הייתה אדריכל פועל הבניין. בהתגלמותה של היצירה נשפל ונאפל האור של כוח זה המטפל בתחיית פועליה. ובשטף הדורות והזמנים הולכת הנשמה העולמית ומתבררת, הולכת ומתאחדת עם מקור הווייתה, נשמת כל היקום, גודר פרץ, משובב נתיבות לשבת. מעניין הפרק הזה, אני מכיר אותו קצת מכמה פעמים ככה, אני לא יודע איפה אתם יחד איתי בעניין הזה. אנחנו כל הזמן מתעסקים עם כוח החיים הנשמתי שלנו והעסק בין השאר לגוף, איך העסק עובד בדיוק, איך מה ככה. בייחוד שאומרים שהכל אלוקי, גם הגוף, גם הנשמה, גם הגוף יכול להיות קדוש, מה תפקידו של כל אחד. וכמובן ההשוואה הזאת לדברים הכללים של הנשמה הפרטית מושווית לנשמה הכללית של העולם, כבר ראינו מעין זה בפרקים הקודמים, למשל בפרק י"ד, שהרב עושה השוואה בין חוכמת הנפש הפרטית לחוכמת הנפש הכללית של כל העולם כולו. כשם שמדברים, אני קוראים פרק י"ד, בחוכמת הנפש הפסיכולוגיה מצד השירה והפיוט, במעמקיה ובמדע מצד אחר. כאן מדברים באצילות האלוקית בתור נפש הבריאה. כלומר, משווים בין הנפש, כוח החיים של האדם הפרטי האנושי, פסיכולוגיה, תורת הנשמה, תורת הנפש. משווים את זה לתורת הנפש הכללית, לאצילות בתור נפש הבריאה כולה, ואחרי זה דיברו לנו כמה נעי המחשבה של הסודית לדבר אצילות בתור יסוד כל הדברים, כמה טוב לנו לדעת שהדברים האלה, העולם מתחיל במקומות כל כך עליונים וטובים, שכשאנחנו נפגשים בעולם בכל מיני דברים בעייתיים, אנחנו תמיד יכולים לשאת את העיניים אל המרחב שהוא יסוד כל העולם כולו. אז הרב מתאר לנו מין מצב כזה, שלפני שנעשה הגוף, יש נשמה. הנשמה החופשית, ודאי שרק היא מגלמת את הגבייה. כלומר, רק הנשמה החופשית היא זאת שהיא גורמת לגבייה לראות כמו שהיא. התוכנית הגידולית של האדם, ההתרקמות התאים, ההתרקמות הגנטית, כל הפעילות, הכל זה, יש איזה כוח מכתיב מלמעלה, שהכוח הזה הוא יסודו בנשמה החופשית. הנשמה החופשית ודאי שרק היא מגלמת את הגבייה. אמנם הגבייה היא ארצית, גופנית, פיזיקלית, והנשמה היא רוחנית, חופשית. לכן אומר הרב שלא כל הנשמה נכנסת לתוך הגבייה. זה משהו אחד מחובר, אבל רק חלק מהנשמה נכנס לגבייה, וחלק אחר נשאר מחוץ לגבייה, והאינטראקציה, מערכת היחסים כאילו, בין מה שנכנס לבין מה שבחוץ, זה מייצר ככה את כל ההתעלות והתגדלות של החיים, את כל, הייתי אומר, גם המתח הנעים והפנימי של החיים, לפעמים גם הכאב של החיים. הנשמה החופשית ודאי שרק היא מגלמת את הגבייה. כלומר, זה ודאי שהגבייה, הגוף, לא מתחיל בצורה עיוורת, בצורה מכנית, בצורה טבעית לבד, אלא יש נשמה שהיא מפעילה את הגילוי של הגוף הזה. רק נקודתה יותר תחתיתית, כלומר, נקודה יותר תחתיתית של הנשמה, מבחינת הגובה והסגב שלה, אבל אם זה יותר תמציתית מתוכיותה, התחתיתית והתמציתית, שהיא הנקודה התחתיתית, זה צריך לקשה להבין את זה מבחינה רוחנית, זה בעצם אותו דבר, זה אותו נשמה, היא... מה שרוצים לבוא להגיד לנו, הערך התחתיתי פה זה מבחינת הגובה המתגלה, הסגב המתגלה, שהנשמה הזאת נפילה את הגוף, הגוף... נרקם ונעשה, אתה לא רואה פה את היופי של הגוף, אתה רואה פה את הבשר ואת את התאים ואת את הגידול ואת הריקום ואת את האוכל ואת ההפרשות. הגוף מופעל בצורה גבייתית לגמרי כזאת, אבל כוח החיים הוא באמת הדבר הנפלא, שהוא עושה את כל הדברים האלה, זה בלי שום ספק.
יש קשר
בין קיימים
ואין נשמה.
מה זה?
יש קשר בין כאב גופני לנשמה.
אני לא יכול להגיד לך את זה שזה בצורה ישירה, אבל הרב מתאר מצבים של באמת כאבים שיכולים להתגלות גם בתור כאבים נפשיים ברגע שהנשמה סוחבת לכיוונים עליונים והגוף עוצר אותם מלגלות את הדברים האלה, בכיוון הזה כן. אבל לבוא להגיד שכאב לך ביד זה נקרא כאב לנשמה ולכן זה כאב לך ביד, אני לא מכיר כזה קשר.
אז מה החלק של תחתית הנשמה בגוף?
מה?
מה החלק של תחתית
הנשמה
בגוף
בגביה? היא מנהלת את כל העסק. מנהלת את כל העסק וסחבת את כל העסק לכיוונים נעלים. כלומר, חלק נכנס לגוף, מפעיל אותו, עושה אותו. עכשיו הגוף החי, הנפש החיה, היא הולכת להתאחד עם החלק הנשמתי שהוא נשאר מבחינת מקיף. כלומר, לא נכנס פנימה, אלא נשאר בחוץ. בגלל שכדי להפעיל את הגוף הארצי, הגבייתי כמו שנקרא, צריכים איזה סוג של כוח מסוים שהוא מפעיל את העבודה הזאת, מכני יותר. את הצד הרוחני העליון, הנעלה, המוסרי העליון, האידיאלי העליון, הם משאירים אתם בחוץ, והפנימיות היא כל הזמן סוחבת למעלה. אנחנו כאילו, יש לנו איזה מין התנאיה מוקדמת בשעה שאנחנו נולדים, משהו כבר סוחב אותו לפני שאנחנו יודעים. עוד מעט נראה ככה, ככה כמה פרקים משווים, אז נראה קצת... יותר את הדברים. אז ראש פה נראה מה כתוב פה. הנשמה החופשית ודאי שרק היא מגלמת את הגבייה. כלומר, למרות שהיא חופשית, והגבייה כל כך כובלת, אף על פי חגי מסותה, רק נקודתה יותר תחתיתית, אבל עם זה היותר תמציתי מתוך היותה. כלומר, הנשמה נוצרה על מנת שתתגלה ותפעיל גוף חי. ולסוף מעשה מחשבה תחילה של כל היות הנשמה הפרטית מתגלה בעולם, כדי שיהיה גוף של בן אדם אנושי חי, חי מתוך הנשמה הזאת. אז זה משהו תמציתי, כלומר, כל המגמה של הנשמה הזאת שתיכנס לגוף. אבל זה מגלה צעד יותר נמוך של, של, של הנשמה. אם זה היותר תמצית מתוך יותה, היא הפועלת בתור פגישה וחדירה פנימית את המבנה הגופני. חלק מהנשמה נכנס למבנה הגופני והוא מפעיל את כל הגופניות, והוא מייצר את כל הפעילות שקורה בנו, מייצר את מה מפעיל את כל החיים, והחיים כמו שאנחנו מכירים אותם. זה החלק, יש ביטוי מאוד מיוחד של הרב, זה החלק הנמסר לאדריכליות הגופנית, כאילו הגופניות זה סוג של בנייה אדריכלית, איזו הנדסה גנטית מיוחדת במינה. החלק שמפעיל ונכנס לאדריכליות הגופנית הוא נחשך מאורו החופשי. כלומר, זה שהוא מתעסק עם המעשיות, אז החופש המרחבי של הנשמה הוא באיזשהו מקום עכשיו הוא נבלם, נעצר, נהיה חשוך.
הכל הנשמה זה החלק?
מה זה?
חלק הנשמתי זה הכל?
כן, חלק נשמתי יש. בנשמה היא דבר אחד בעצם, אבל יש חלק שנכנס לגוף ויש חלק שנשאר מבוט לגוף. ההבחנה היא כאילו, החלק שנכנס לגוף הוא לא מצליח להרגיש את הצד הרוחני החופשי שלו, בגלל שהוא צריך לטפל בעשייה גופנית. אבל החלק האחר של הנשמה זה אותה נשמה, זה אותו כוח חיים, זה אותו דבר.
אבל למה אני חושב את אותה נשמה משנה?
זה בגלל שזה באמת אותה נשמה. הנשמה יש לה את הצד העליוני שלה והצד המפעיל שלה, וזה... זה כמו אני אגיד, אתה. בתור בן אדם חי בעולם. אתה לומד בישיבה, אבל אתה אוכל, ואתה צריך לדאוג לפרנסה שלך, ואתה צריך לדאוג. אז יש דדים מעשיים שדואגים בעצם לחיים, ויש דדים שהם מפרנסים את הצד הרוחני, את הצד הפיוטי, את הצד השווי, את הצד התרבותי, את הצד ה... גם הנשמה עצמה יש בה מדרגות, כאילו, של מה שנכנס לתוך הגוף מפעיל אותו. אמנם הנשמה היא נשארת בתארדה, ובשום ספק, אבל היא יוצרת את המפגש הזה ואת העשייה של כל הדברים. הביטוי של, של הרב, החלק הנמסר לאדריכליות הגופנית, זה ביטוי מאוד מעניין. יש מבנה מיוחד, אדריכליות, יש משהו נכנס פנימה, אבל כיוון שנכנס פנימה מתעסק עם הגוף, אז באיזשהו מקום האור החופשי נחשב, זה כבר נעשה משהו חסר. אבל הרב קוטו כותב פה תהליך, אז אנחנו נראה את ה... נבין את הפסקה קודם, אחר כך נראה ככה מקומות משווים שיתנו לנו קצת הבנה יותר רחבה בדברים האלה. החלק הנמסר לאדריכליות הגופנית הוא נחשך מאורה חופשית. כלומר, מה שמטפל בגוף הוא עכשיו מתעסק עם גוף. זה יגיד לכם כל אבא שיש לו תינוק, שהוא מחליף את החיתול הבן שלו, אז הוא מתעסק עם חיתול ועם כל ההפרשות של התינוק הקטן שלו, והוא לפני כן היה יכול במקום זה ללמוד עכשיו איזה שיעור באורת הקודש. עכשיו הוא פה ושם ככה זה. כאילו, כשמתעסקים בצרכים גופניים, אז הערה הרוחנית הגדולה, כלומר, לא שהפסקת להיות בן אדם שיש לו מדרגות רוחניות ועליונות ושאיפות גדולות ואידיאלים גדולים ואידיאות גדולות, אבל עכשיו אתה לא מנצל את האידיאליות הגדולה שלך, אתה מתעסק בדברים מאוד מעשיים, מאוד פרטיים ומאוד אידיאות, שעכשיו, תכלס, אתה לא מרגיש את הגובה של הדבר. בייחוד, בייחוד, אם דיברנו כבר על אנשים שמזהו, שמשפחות או מה שאתה מתעסק איתו מהבן שלך, אתה מרגיש שעכשיו אתה עסוק בדברים אחרים. אנשים שלכם, הם באיזשהו מקום עוברות איזה משהו מאוד בעייתי בצורך של גידול לגדל משפחה. לומדים היום, הבנות לומדות היום בכל מיני סמינרים ובכל מיני אולפנות ובכל מיני מכללות וכל מיני אוניברסיטאות ומדרשות, והרגישות הרוחנית שלהם יוצרת איזה שאיפות רוחניות מאוד ככה נעלות, והן בונות לעצמם בהוויה הרעיונית, נבוא, נתחתן עם משפחה, בית של תורה, וזה כל הזמן, מלאכים ורודי כנפיים, או סגולי כנפיים, אני לא יודע איזה כנפיים אתם הכי אוהבים. יופו לנו בבית, אנחנו נרגיש שם, אוויר בסגות. זוכר שרב אברהם סיפר פעם איך הבן אדם מתחיל להאמין בעצמו שהוא שווה משהו. שהוא יצא מהתפילה בישיבה, ואשתו עם המטפחת הלבנה מחכה לו ככה שיבוא לעשות קידוש בבית, והוא אומר כמו איזה, איזה עושה את הקידוש, ומישהו עונה לו אמן, הוא אומר, וואה, הוא להרגיש שאני משהו. רק אני חושב שיכול גם להניג את העולם בגלל זה, בגלל שהוא סידר את הדברים. תכלס, אז הדברים האלה באמת נמצאים באיזשהו מקום, כל הרומנטיה האידילית הזאת. אבל אחר כך, האישה היא נשארת פה עם התינוק, ואחרי שנתיים עוד תינוק, ואחרי 3 שנים עוד תינוק. תינוק זה כביסות, וזה אוכל, וזה דייסות, וזה חיתולים, וזה זה. איפה הבית של התורה עם המשיח בפנים שהבטיחו לנו במכללה? זה מאוד קשה לייצר את האיזונים האלה, למצוא את הדברים האלה, באמת צריכים לדחוף את האנשים כל פעם, כל מה שיכול להיות משהו רוחני, איזה שיעורים נמצאים, או כל מיני משהו. לשחרר בשביל כן, כן, להשאיר את הדבר הזה בפנים, זה מאוד קשה. אם יוצא שבאמת האישה גם עוסקת באיזה דברים מוכנים בתפקיד שלה בעולם, אני יודע מה, עוסקת במורה, בייחוד עם המורה באיזה עוד פינה למחשבת ישראל, או מה, זה נשארת כל הזמן באווירה של הרוח. אבל אם היא מורה למתמטיקה, זה קצת יותר פרקטי. אם היא בכלל אשת מחשבים והיא עושה את הדברים הזה, בכלל בעולם טכנולוגי, ועסוקה שם בדברים האלו, אחרי זה חוזר את הבית הזה, יש איזה מין הרגשה של מאוד פקשוש כזה, פספוס, איפה אני ואיפה זה, וצריכים כל הזמן למצוא את הדרך איך להפנים את הדברים האלה ולעשות אותם, זה עם הזמן עשה כל מיני דברים כאלה, ואני רואה שאשתי היום, אחרי שהיא כבר פנסיונרת, כל מיני דברים, אז היום יום שלישי קבוע אצלהם, היא, וחברותיה, אני מדבר פה על נשים בגיל שמזמן כבר יצאו לפנסיה והם עשו בחיים שלהם הרבה דברים מאוד חשובים, כל אחת עם הדברים שלו וזהו. גם אשתי בפנסיה שלה היא עובדת במחקר ביד ושם בתור פנסיונרת מתנדבת, אבל שם זה לא הרבה זה. היא בוחרת לעצמה אם היא תלך למים בשבוע, יום בשבוע, או... זה תלוי בה. אז זה גם סוג של זהו. אבל יש להם ביום שלישי, הם למדו במכללה בירושלים, בכללת ירושלים לבנות, שזה כאילו אז בזמנו נהיה משהו ככה תורני, ככה ישיבה תורנית לבנות הראשונית כזאת של הרב קופרמן זכר צדיק לברוך. כל יום שלישי יש להם שם סדרת שיעורים כל הבוקר. וכל מיני דברים מאוד חשובים. אם זה לפני שנה היא אמרה לי שהשיעור הראשון היה על ספר שמואל, משהו מרתק מאוד, איזה אחת רבנית קופרמן קוראים לה, שהיא ככה ידנית גדולה ככה, דרך מדרשי, ואחר כך היה עוד שירים למש אחר, כל אחד למעלה, זהו. אתה מרגיש שהן מנסות למלא את המצברים מחדש, וזה נשים שהיו, אשתי נדעה את הפקחת ללימודי אנגלית, מורה בכירה במערכת, היא כבר עשתה משהו בחיים שלה, וחברות שלה, הם נדעה מה, אחת הייתה מנהלת אולפנה, ואחת זה עושה, אבל הם הרגישו שחיקה כזאת גדולה בחיים, שעכשיו הן מנסות ככה להבנות את הדברים האלה, זה צריכים לדעת, כשמתעסקים הדברים הגופניים, אז היופי הנשמתי הוא באיזשהו מקום מתייבש, צריכים כל הזמן למצוא את האיזון, איך לרתק את הדברים למעלה. לכן אומר הרב שנשאר, הדברים נמסרים לאדריכלית הגופנית, נחשך מאורו החופשי, החלק הנשמתי הזה, והחלק החופשי הוא רחב ומגוון ברוב אשרו. אבל, אומר הרב, שהחלק שנמסר לאדריכלית הגופנית, שהוא נחשך מאורו החופשי, מצד העיסוק שלו בגופניות, הוא הולך ומתעלה בעילוי הגידול. האדם מתעלה, האדם מתגדל, מבחינה גופנית, מבחינה רעיונית, מבחינה רוחנית, מבחינה תרבותית, מבחינה ערכית, מבחינה אידיאלית. זה החלק שמגדל את הגוף, הנשמה מושך אותו למעלה. והעילוי של הגידול הגשמי והרוחני על ידי הנשמה הוא מודרך בצורה יותר עמוקה, הנשמה היא דוחפת לדברים האלה, אז הוא הולך ומתעלה, כלומר החלק שנחשך, והעילוי הגידול של הגשמי והרוחני הוא הולך, הוא מתאחד עם מקורה רחב, כאילו החלק שנמסר לאדריכלית הפנימית, שהוא חדר את המבנה הגופני, הוא כל הזמן מקושר עם החלק שנשאר חופשי כל הזמן, והם מתחברים אחד עם השני. הולך ומתאחד עם קורה רחב, עם אוצר החיים של הנשמה מופשטת, מופשטת הכוונה, מופשטת מגוף, אין לה שום גוף, היא כל הזמן חיה בעולם החופשי, שלא צריך לעשות את כל האיזונים האלה. ובהליכתו זו, כלומר, בשעה שהחלק הגופני שנמסר להדריכת הגופנית, הוא מגדל את האדם גם בגידול הגשמי וגם הרוחני, בהליכתו זו הוא מתקדם, מתמלא חוכמה וכישרון, עד שמלוא תפקידו בא לו, כלומר, הצורה הכי גבוהה של הפעת הנשמה שבגוף שנכנסה להדריכת הגופנית, זה שהוא מצליח להתאחד, והתאחדו עם מקורו, מקורו זה כאילו הנשמה המופשטת, הנשמה שבגוף והנשמה שמעבר לגוף, מתאחדות יחד לאיזה משהו רוחני עליון גדול, שמתאחדו עם מקורו שמוסיף בזה שפעת כוח לו, ולמקורו, כלומר זה מוסיף לנשמה שבגוף עם המקור של הנשמה שמחוץ לגוף, וככה בכל העולם כולו, הנשמה האלוקית שמתגלה בעולם, כשזה מתעלה זה מוסיף כוח לו ולמקורו, ו... הדברים ככה נעשים מתנימים ומשלימים אחד את השני.
הנשמה החופשית היא כוללת גם את הנשמה המופשטת וגם את הכוללת?
כן.
למה זה אומר
החופשית? חופשית שהיא לא שייכת לגוף, היא מחוץ לגוף, היא מופשטת. ואף על פי כן, היא מגלמת את הגביע, היא זאת שעושה את הדברים. תראו בפרק הבא למשל, פרק י"ז, רגע, רק נגמור לגלל משהו שעל, נראה את זה. הרב מתאר פה מצב, ואצלנו כתוב ורואים אנו, ובכתב יד, בשמונה קבצים זה כתוב בגוף ראשון, כלומר, אני רואה, רואה אני. והנזיר שינה את זה, הנזיר רב ציודה, אולי גם הרב, בעצם בדברים האלה הרב יכול להיות שעוד רב, אפילו. אם לא, אז דומים להם. לא, אני חושב שפה כבר לא רע. מה זה? פרק תצוות? כן, פרק תצוות שמה. אבל זה לא פעם ראשונה שעושים את זה. כדי שלא נחשוב שזה רק איזה משהו ששייך לגובה של הרב, הגודל שלו, זה דבר שאפשר להגיע אליו. כמו שהרב הגיע, גם אנחנו תוכלים, תיאורטית תוכלים להגיע.
כי מקום פעם שיש לשון רבים, זה מה
שבהתחלה היה לשון יחיד? לא. לפעמים זה ככה. יש מקומות שזה ככה. את לי אני מסמן לי בדרך כלל, בגלל שזה כתוב לי סימון בעת, זה נקרא שעוד מהשיעורים של הנזיר, אני זוכר את זה באיזשהו מקום, כתוב לי כך. ורואים אנו איך הנשמות צומחות. אפשר להגיד, רואה אני איך הנשמות צומחות. איך החיים באים לידי גילוים. מאוצר של מעלה האורות מופיעים. והרב עושה פה איזה מין המשלה כזאת. קווי נוגה, זוהר עליון יורדים כחוטי זהב ממקום החביון, מזהירו למרכז המיוחד. מה זה מרכז המיוחד? מקום שבו מתרקמים חיים גופניים. שתנאי חיים ותנאי גידול מוכנים להם. כאילו יש אפשרות להתחיל שם ריקום של גידול. הייתי אומר פה שפה הזה כאילו... הריקום הראשוני של העובר בגוף החי. ומתחת, מתוך הרפל הבואו, יש תוהו ובואו. מתנוצצים רסיסים מוצלים, נאחזים על ידי התנאי החיים והגידול, לעלות לרום היש. כאילו, הריקום הגופני הראשוני מתחיל, ולשם נכניסים קווי הנוגה והזוהר האלה, ובמרכז, מרכז כאילו בתוך המציאות של משהו בן אדם, שם יוועדו יחדיו והיו לנשמת החיים, כה צץ ופורח וגן החיים אשר לכל חי, לאדם ודר תפארתו, מה נחמד הוא גן אלוקים הזה, הולך ומתבשם, הולך הלוך ומתרומם. ואם תקופות ירידה גם הם שעתו עליו, כלומר בגלל שהגוף יותר חזק מדברים אחרים, סוף כל סוף מפקר ומעיינו החי, כלומר החיים זורמים, הולך ובטחה אל אושרו, ואושרו אשר אין לו ערך וקצב, יבוא יבוא וכו' וכו'. בסוף יהיה הכל טוב ויפה וכו' וכו'.
שאלה,
כבר אני רוצה להראות לכם כמה דברים משווים. מה זה?
שטו,
כן, שטו זה קראו לו, כמו תשתית, משהו שקראו לו. לא בא לי עכשיו איזה, את המילה הזאת מקום בהקשר אחר משום מה בזיכרון, אבל כן. שטו, שטו. כמו גם תשתית, תעשה בבן הלב, זה עושים ככה כמו זה שטו. רצית לשאול משהו.
איך המקור מ...
כמו שקוראים אור חוזר שחוזר מתוך כל העולם, כלומר הרווח שבאמת הרווחנו מההשתלות וההתעלות הגופנית הוא בסופו של דבר מועיל גם לנשמה כולה. הגוף המתעלה והגוף המתפתח והגוף המתקדם והגוף המשתלם והגוף הזה, והחדריפה הזאת והעילוי הזה הוא מנה את הכל. נוצר עושר גדול ומגוון מהשילוב הזה של הגוף עם נשמה, והדברים האלה בסופו של דבר נסברים באיזשהו מקום.
העושר זה גם למעלה.
כן, ראש כל המקור עושה את הקורא הנשמתי, אבל גם בדברים זה בהמשך הפרק הזה. רק בואו אני רוצה קצת להראות לכם דברים ככה על יד שתראו את הדברים. יש באורות הקודש חלק ראשון בגיון הקודש, שני מקומות, שלושה מקומות אפילו, יש גם חלק בחוכמת הקודש, אם כבר נחזיק את הספר אז נראה עוד דברים. בעמוד קוף צדיק א' בגיון הקודש פרק כף ז', חבלי יצירה. הנשמה החופשית דווקא היא היוצרת. הרוח המופיע, כתוב פה המופע, אני לא יודע בדיוק איך לקרוא לזה, המופיע הופעה קישורית עם אותו הגרעין הגופני, כלומר הצד הרוחני שהוא מתקשר עם הגרעין הגופני. יש פה אולי מי שקצת יודע ככה ברגישות לעשות פה, לפני כן כתוב על הנשמה החופשית ואחרי זה כתוב הרוח. רוח זה כבר דרגה יותר נמוכה, ואם אתה קישור לגוף יותר מעסיק את הרוח, את הנפש ופחות את עומק הנשמה. הנשמה החופשית דווקא היא היוצרת. הרוח המופיע הופעה קישורית עם אותו הגרעין הגופני שאור החיים מתגלה בו, אז הרוח הזה, הצד הנפשי, הנשמתי, הרב בא להסביר לנו איך אנחנו רואים שהנשמה היא פועלת בתוך הגוף. עושהו בלא הרף את פעולתו, כלומר הרוח שנכנס לגוף הוא עושה את פעולתו. מה זה פעולתו? פעולת הגידול והמתיחה של כל האיברים, של כל הזהו. מתמתח הוא הגוף, מתחילים לארגן אותו, מתרקע הוא, ריקוע, אתה עושה אותו ריקוע, על פי אותה התכונה והצביון שהצורה האידיאלית שברוח טובעת את חותמה עליו, כאילו הרוח מתווה לגוף איך לגדול. גם בהגדרה כללית אתה תהיה בן אדם ולא עכבר, מבחינה גנטית צריך לתת את התוכנית של פניית האדם, אבל גם הצד המיוחד של האופי של הבן אדם, הכל מתרקע על ידי הדרכה של הרוח שהיא פועלת בתוך הגוף. ומה שנעשה בכל צמח, שגם שם יש איזה כוח רוחני שהוא מפעיל את כל הדבר הזה. וכל חי נעשה בכל עולמים, בפריטיהם ובכלליהם. נושאים אנו עין, מביטים ברום עולם, בגאון גלי ים, בגאון גלי ים החיים, הקוראים לעולמי עד איתיו ואיו. מה שקורה לכל הדברים, בואו לבוא להיות. וחוכמת אלוקים חיים וגבורתו מקסמת אותנו בהמון פליאותיה, ונפשנו קלה אל הדר יופי, איזה יופי גדול יש פה. וחשים אנו שכולנו אנו בכל מהותנו, בכל הכרתנו וחפצנו, בכל עומק חיותנו, הננו כולנו שפועי מקור החיים המתמיד בחסדו וגבורתו. איזה הידיעה הזאת שאנחנו שפועים, כלומר מושפעים ממקור חיים, שהמקור החיים הוא נשמתי חופשי, יפה ורענן ויפה, כמו שבפרק הקודם שלמדנו, איזה יופי יש לנו הידיעה הזאת שהאצילות האלוקית היא עושה את כל העולמות. ואם היא גדולתה, אתה יודע, אתה שאלת על כאבים של הגוף, יש פה עכשיו סוג של סגנון של כאבים, אמנם אני לא יודע אם לזה אתה התכוונת, אתה התכוונת, כלומר אפשר לרפא עם את הגוף על ידי נשמה. זה סוג של, כנראה שכן, אבל אני לא יודע איך להגיד לך איך זה הולך. אבל אם היא גדולת הנשמה, יש אשר מתווה הגוף ירבה, לפעמים יש ההפרש בין העומק הנשמתי לגוף, יש מדווה של גוף, זה מייצר איזה כאב בגוף, כי ברוב חוכמה רב כעס ויוסיף דעת יוסיף מכאוב. המכאוב הוא בחוסר היכולת לממש את מה שהדעת נותנת. לא נקוץ באור הדעת, כי אם נרבה את שלהבתו, יודעים אנו שאלה איסורים חבלי יצירה הם, למרות שהם באיזשהו מקום מעיקים על המוגבלות של הגוף. והגבייה ורוחה וכל כליה מתאמצים הם להתארך עד כדי גדולתה של הנשמה. כלומר, הגוף מנסה לגדול לכיוון הנשמה. יש מצד אחד הוא מרקע את הגוף, הוא עושה אותו, מפעיל אותו, מגדל אותו, אבל תמיד נשאר הצד הנשמתי החופשי שהוא מחוץ לגוף. ואם רוצים להתארך עד כדי גדולתה של הנשמה, להתנשא הדרום שאיפותיה, לעשות רצונם כרצונה, כלומר, את הרצון של עצמם כמו רצונה של הנשמה, למען יתים הכל ואורח חיים בכל שלה שלמותו, יאיר ויובלד ברוב נוגה ועוד. אבל תראו את המשך של הפרק הזה, איזה כאבים ואיסורים יש לגוף בשעה שהוא לא מצליח להתגבר ולהגיע לנשמה, או ברגע שהוא מתעלם ממצב למצב. רגע באפו, אלה מחובי הגוף ואיסורי הרוח, כאילו אפו זה כאילו בקס, הקס של החיסרות, אלה מחובי הגוף, יסורי הרוח, כלא הם המוסיפים, כלומר, הם כלא, מוסיפים הם עוד נועם וידידות מסירתית אל האור העליון, אל הזיו האלוקי. כלומר, הזיו הוא כל כך חזק ומשפיע, שהוא נותן את המרחב. אשר כל מידה מסתברת לפני המון עשה גודלו, אבל שבר אל שבר יחדיו ידובקו, בעולמים משוכללים, בהדר יצירתם יפיעו, וקרא זה את זה ואמר קדוש, ואם כבדי פיאנו, אם דלן מאוד עוצר ביטויינו לעומת העושר והגדול של עונג הטוב של מקור קדושת השמות כולם, מתנגין לנו לשם, לשם ודאי וכו' וכו', ששם מקורה של הנשמה ועוד יש מקומה שרב כותב על הכאב הזה שהוא כל כך כואב שהוא... תראו בפרק הבא, אבנם זה לא הנושא שלנו. צער היצירה, פרק כ"ח שם בהיגיון הקודש, בעמוד השני שלו. כשמתגדלים ממצב למצב, אז נרסים דברים ונבנים דברים. כשעולם זה, שעולם שבנית לעצמך, צריך להתפרק כדי לעלות לעולם יותר גדול, להתפוצץ ולהשתנות בשביל הופעת היצירה, התורה, יש בזה ייסורים של חורבן עולמות. אלה ייסורים רק לבעלי נשמה מתגלים. כצער ילדים על אובדם שעשועים קטנים, נחשבים כל ייסורי העולם הרגילים לגבי ייסורי היצירה של חורבן עולמות. וואי וואי וואי. כל הייסורים שאתם מכירים, כל הקשיים שבעולם, אומר זה כמו שעשועים של ילדים קטנים שנחרב להם הצעצוע. לעומת כאב הנשמה של חורבן המצבים של גילוי זה עצב, של עילוי, אבל זה לא הנושא שלנו, עכשיו לא נתעסק בזה יותר מדי. אבל כיוון שאנחנו מחזיקים פה בספר, יש תיאור מאוד יפה של הרב זצ"ל על הנשמה ועל החופשיות שלה, והיא קשורה לגוף. אז יש תיאור מאוד מעניין, הוא יסודו כנראה בתיקוני זוהר, והוא מופיע, אני ראיתי אותו גם בנפש החיים באחת ההערות שם, בפרק ראשון, הערה משהו. תסתכלו פרק י"ט, עמוד קפ"ג. כשהנשמה מתגלה בגאון עוזה. מה? לא הבנתי.
זה קשור לפרק הקודם?
זה קשור לעניין של נשמה, כן. כבוד הנשמה. כשהנשמה מתגלה בגאון וזהה, בהדרה וכבודה, מלאה היא את כל היש. כלומר, כשהנשמה פועלת, היא מרגישה את כל היש, היא מחוברת לכל עשייה הזו, היא הנשמה אלוקית, ולכן היא מרגישה את הבריאה האלוקית, היא מרגישה את כל הבריאה. הכל בה חקוק. חרוד בכתב קודש לאלוקים, קרני אורה, כל מלוא, והופעות מלאות עוז, שלוות עונג וחדוות עולמות, אלה עלה למשתפחים, אלה עלה למתעלים. עכשיו, היא מתגלה בגאון וזהה, אבל היא אחוזה גם בגוף באיזשהו מקום. אז יש אפשרות שהנשמה היא חיה מתוך הגוף, אבל היא לא עוזבת אותו לגמרי. אז יש פה ציור מאוד מעניין. בגבייה היא לא סגורה, רק אחוזה. בקצה שרוך נעליה. כאילו הנשמה היא נחשבת בתיקוני זוהר, כאילו. מה יפו בכתוב שמה? כן, שהגוף הוא נחשב נעל שהולך עליך, זהו, לעומת הנשמה. והגבייה היא לא סגורה, רק אחוזה בקצה שרוך נעליה. כציפור שטה ברחבי שחקים, קשורה בחוט משי דק, ארוך לאין קץ, אשר לא יעצור מאומה את מעופה, רק אם תגביע עבר, הגביה למעלה מאוד מאוד, יזכירנה לבלי נתק את חוט המת ידק, משי ידק עיקר הערך, המענב אותה אל מרכז אוצר חושיה ורגשי גבייתה, כלומר שקושר אותה לגוף ולגבייה, מתוך זהירות של עדנה רוממה מלאה עוד קודש, רצופה, ענווה ושירת חסד ורחמים, אהבה וקודש. זה כביטוי, באמת יש את זה בנפש החיים, שער א', סוף פרק, כן, אני עושה מעל באגה. ותיקוני זוהר, תיקון כבב וכו' וכו'. הגוף נקרא נעל בתיקונים. מבחינת הקביים, כאילו רק הקביים של הנשמה, ככה כתוב בתיקוני זוהר, הקביים של השורש הנשמתי נכנס אל העולם, והרוב של הנשמה הוא בחוץ, ולכן כיוון שרק הקביים נכנסים, אז זה נחשב כאילו שהגוף הוא נעל, ולכן היא קומה קשורה בקצה הצרוך. זה תיאור יפה של הדברים. אבל מה שאם כבר אנחנו מחזיקים פה...
זה מה שאר מדברים
בחלק ב',
שנחשכנו רוב.
זה עוד לא כל כך מרגישים פה את החושך מאורע חופשי, זה אני רוצה, אני מקווה שאני אספיק להראות לכם מקום אחר. אני רוצה, אבל אני כבר פה להראות מה הרווח שלנו שהנשמה הגדולה היא עושה את הדברים. אז יש בחוכמת הקודש, שזה החלק הראשון של הספר הזה, בפרק כ' ב', בעמוד למד ג' יש אופי מחשבה כזה. הרב בעצם רוצה לבוא להגיד לנו שהרבה דברים שאנחנו מתעלים בחיים שלנו, מתקדמים בחיים שלנו, לומדים, מזזים ונעים קדימה, ואנחנו חושבים שאנחנו נמצאנו דברים, בעצם הצלחנו להגיע לאיזה שידור עמוק פנימי של הנשמה שלנו, ואנחנו בכלל ידענו שאנחנו בעצם כבר, משהו כבר באנו שלם, הוא עוזר לנו להוציא מן הכוח אל הפועל. וזה הצד הנשמתי שהוא מחיית הקוד, שהוא מחוית הדברים גם. יש אופי מחשבה כזה שמפני שהוא כבר עומד במעמקי הנשמה ושורשה, בכל צביונו ואושר תכניתו, הוא שולח את קוויו אל הופעות השכליות הגלויות, שבדרך עבודת העיון. כלומר, יש השפעה מהשלמות הנשמתית לדברים שכליים שאנחנו מעיינים ואנחנו מגיעים לאיזה מקום גבוה. וחושב האדם שהוא בא לדברים חדשים מלמטה למעלה, כלומר, הוא המציא עכשיו איזה מין דבר שמעלה אותו, מרומם אותו, בעת שהכוח הגמור עושה פעולתו עליו ממרומיו, מושכו ומקרבו אל הצפייה הגמורה בכל קוויה. והוא הולך ומתקרב בכל עת עמלו בדעת הכישרון אל המקום הרוחני ששם עומדת היא ההצטיירות הבנויה בכל שכלולה. בעצם כבר יש איזו משלמות פנימית שהיא משדרת אל התודעה ואל הרוח, ואתה מרגיש, נדמה לך שאתה ממציא דברים, בעצם אתה מוציא מן הכוח אל הפועל משהו שקורה בך. ומלוא קומתה של המחשבה שראשי פרקיה, הם מתחילים להתגלות בעבודתו, והחלק השכלי ועוצם החיים של כל אלה באים הם על פי רוב מהתוכן הנגמר, הכמוס, העצור במרומיה של הנשמה השכלית, נר השם נשמת אדם, נר מאיר. אז לפעמים כל העולם הרוחני שלנו בעצם נפגש עם משהו שלם שכבר נמצא בתוכו פנימה. ונמצא שבכמיסה, כלומר בצד הכמוס, נולדת הנשמה המשוכללת בתחילה, ומעצלת היא ממנה קווים ונקודות שונות בהעתקות רבות. העתקות זה כאילו העברה ממצב למצב. כמו ויעתק משם הערה. איך השיר הזה? שעתו עליי, מה, איך עמדים לפני חיל הרחל? לא עירה מרי ובודם אשר סעבים שעתו עליי. מה זה שעתו שם? באו עליי, שמו את זה עליי. אז עכשיו נזכרתי למילה שלך שם. בגלל שפה ראיתי ויעתק משם הערה, כאילו להזיז מצאים אותו. מהירות וקירות עד שאדם לפי כישרונו מתחילו לחפש את אמיתיותיו, לסדר את ציוריו, לברר את ציוריו בגילוי. זה בכניסה, כאילו הנשמה היא משדרת. אבל בגלוי נולדה המחשבה המטושטשת הרפויה התחילה, והיא הולכת ועולה, אף הכוונה מתרוממת, מתקרבת אל המחשבה הגמורה, חוויה וגדזי מרומיים. וכשם שהדבר נוהג ביחידים, אישים כן הוא נוהג באומה שלמה ומהלכי חייה, בנשמה ההיסטורית ובכל מעבדיה, משהו שלם כבר נזרם פנימה ואנחנו מגלים אותו לאט לאט. וכן נוהג הדבר בכללות האדם ואורחות חייו ורוחניים. האדם זה הכוונה כל האנושות. על פי המסיבות הרבות והרוחניות והחומריות, לשחתו לעולם הבניינו, ביחס החבורה האנושית, כאילו התרבות הכללית וכל המערכות הסוציאליות, הכללית, ירידותיה ועליותיה. ומובן הדבר שחזיון כזה מתגלה בכל הדר יופו וחוטר תחתילו, בכללות יש באור הוויה, כלומר, או כל בצורה יותר כללית, כאילו הוויה לעומת האלוקות, עד הגיענו לצפייה העליונה של בית יעקב, לכל נלכה באור השם, קיצור, הנשמה יש לה כוח מניע, מאיר, דוחף, מזיז וכו' וכו'. יש שני מקומות באורות דווקא, אחד יש בישראל ותחייתו, שזה הסדרת הפרקים אחרת ישראל למלחמה, תחילת אורות, הפרק האחרון של ישראל ותחייתו, שם הרב מדבר על אנחנו, איך אנחנו מרגישים את הנשמה שלנו הפרטית והכללית ואנחנו הולכים לקראתה. הפלגים, יובלי המים של החיים העליונים, של הנשמה הטהורה, זה ישראל ותחייתו פרק ל"ב. פלגים, יובלי המים של החיים העליונים של הנשמה הטהורה במעמקים הם זורמים. במעמקי הטבע הגופני ובתחתית הבשר והדם הינם הומים ורועשים. כלומר, הנשמה הטהורה זורמת בתוך הגוף. אמנם מתפרצים הם אל על, צועקים ובוכים, מתנודדים וקובלים, מתאמצים ומתפתלים, הם באים, סליחה, באין ערף לעלות אל הרום, להיגלות בצורה מהירה, חיה חיים שלמים, מלאים זיו, הוד ופאר, הדרת גבורת קודש קודשים. אשרי האיש השומע את כל נשמתו מתוך מעמקיו. ואשרי העם המאזין את הד כל הנשמה הכללית שלו, כמו שיש נשמה פרטית בן אדם פרטי, כך יש נשמה של עם שלם, שחי את התשיפה האידיאלית הנשמתית הגדולה. אידיאלים של עם זה הרבה יותר גדול, הרבה יותר עוצמתי. אתה יכול להתחיל אותם לפני 3,330 שנה במעמד הר סיני שעכשיו עברנו אותו בשבוע שעבר, ולהמשיך אותו עד היום הזה. איך היא מתגעשת מתוך מעמקיה, ואשרי המקשיב הטהור אשר יקשיב את בת קול של כל הייצור, כל העולם כולו, הקורא מתוך מעמקיו להתגלות בירה עליונה, הטהורה הקדושה. אורו של משיח נתון בכלי האיסורים של עמקי עומקים, ובעת קץ הגאולה, בעת אשר רק קו אחד יגלה בתכונה של איזה זערורית, להחיש, זערורית אורה, להחיש ישועה כללית לבית ישראל, יגלו ויוצפו אל הסימנים, אמורים את צעקת העומק, מתוך כל התנועות הכלליות, הפרטיות, הנפשיות והנפשיות, יוקשב אותו הקול האדיר והחזק, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל ובקל בניה, מענה להילחם. והקול עולה, מתעלה בתכונות חיים מעשיים וכולי וכולי. מיני קולך מבכי וכולי בסוף, ושבו מארץ אויב, יצא כולי. אבל אני רוצה לסוף פה ציור יפה, יש בהמשך הפרקים פה יש סדרת פרקים שנקראת זרעונים. ואחד מהפרקים של הזרעונים, פרק זין, מדבר על נשמת הגופניות וגופה, הלאומיות וגופה. והרב תיאר שם תיאור מאוד מעניין, שדומה למה שאנחנו ראינו פה, על האור הכללי הנחשך. באורות, זה יוצא בספרים שלנו, עמוד קל"ט, אבל אתם יש לכם אחד ספרי אורות משלכם גדולים ומנוקדים.
יש שם ציון לעמודים.
מה זה?
יש שם ציון לעמודים במדור.
טוב, טוב מאוד. אני קורא לדבר בנשני, זה מאוד נהיה ללמוד האורות ההוא, אבל כשאני מרגיש שקשה לי להבין, אני פותח את הספר הזה ויש לי את זה, זה בגלל שזה הכל ביחד כזה מקובץ, אתה רגיל כבר ככה וזה מסתדר לך יותר טוב ללמוד את זה. אז בנשמת הלאומיות זה גופה, רק כותב נשמת הלאומיות ויש הגוף שלנו. הפסק מוכרח להיות בין התוכן האידיאלי המופשט של מגמת הכל ובין המתגלה ממנו בהוויה ובפועל. בין הכוונה הטובה המוזרחת לאדם ורום גובה חייו הרוחניים ובין הרוח המלווה הוא תמיד ליישר מסר ודרכיו. אם לא ההבדל הדרגאי הזה, הייתה צורת המעשה כולה מתשתשת. אם היינו נשארים כל הזמן בגובה נשמתי עליון, הגוף לא יורים אותו בכלל. הוויה לא הייתה עומדת על צביונה. חוקים מוגבלים להם נשמרים. ותכונות קבועות וערכים מקבילים וכל זאת. עכשיו תראו את הפסקה שאני קורא עכשיו. כשהאידיאלים הנשגבים עומדים במצב התוהו, תוהו זה לשון ההתהוות, ההתחלה, בשורש הנשמה ומקור שאיפותיה, מתגבלים בגבול וגדר ידוע כדי להיכנס לגוף. מיד הם מתקדרים, נעשים חשיכים, ויורדים מחביון נוזם. הם מקבלים יתרון מעשי ותפיסת יד של פעולה על ידי הגדרתם, אבל התואר העליון שהיה להם לפני התגלמותם, בגדרם המיוחד, חדל מהם. נצטמצמה האורה, יורדת היא לפעמים מאוד מחוסנה ומגיעה עד המחשכים בצמצומה לצורך הערכת מהותה. נשארה עם הסעודתם להביאם אחרי אשר באו לכלל מעשה ונעשו לעניינים שהעולם המעשה חוץ בהם, אל אותה מדרגת הגובה, אנחנו צריכים לשאוף מחדש אל מדרגת הגובה והזיקוף לאותה התלחות הכמותית שהייתה להם ויותם עדיין בריקום עולמם הציורי. הצלחת דרכם זאת תלויה בסיבן התגלמות, כלומר כמה נעשה את הדברים וכל זה וכל זה, הרב מדבר פה על כל הפרק הזה. רק אני רוצה אולי להמשיך את זה, אולי נצליח לגמור את הפרק הזה, נראה מה שיש לנו. אז מה שאומר, הנשמה החופשית נכנסת לגוף, היא נחשכת, החלק שנכנס לגוף, אבל הוא מקושר לאדם אחר, וזה גורם את כל העילוי, את כל הסביבה, את כל הרצון להתעלות למעלה ולמשך לכיוון העליון הזהו שלו. אז הנשמה המופשטת מושכת את הצד הגופני. ועכשיו מספר לנו הרב, כמאורה הנשמה ביחס לגוף ויצירתו, כמו שהדבר הזה קורה בנשמת האדם הפרטי, כך יש נשמת העולם. ונשמת העולם גם כן יש לה את אותו הדבר הזה. יש הנשמה האידיאלית הגדולה שהיא יוצרת את כל העולם, ויש הכניסה לאדריכלית הגופנית שהיא מקדירה ומחשיכה את הדבר הזה, והעולם כולו שקוע בתוך כל הדברים שלו, אבל יש כוח מניע פנימי עמוק, שהוא דוחף כל הזמן את העולם, נוציא מן הכוח אל הפועל את הדברים האלה, עד שיצאו את הדברים האלה וכו' וכו'. כי מאורה הנשמה ביחס לגוף יצירתו, כך הוא המאורה בנשמת העולם כולו, ההוויה בכל גודלה הרוחני, החומרי, ואת היצירה בהתפעלה, כלומר, שהעולם נוצר. עד לא הוקמה הבריאה בתיאוריה, התיאוריה זה כאילו הגבולות של המדויקים של החומריות, גשמיות של הבריאה. הנשמה העולמית החיה והפועלת, היא הייתה האדריכל פועל הבניין. כמו שראינו בפרק בתחילת הזה, שם מדבר על האדריכלית הגופנית, פה מדבר על האדריכליות הרוחנית. בהתגלמותה של היצירה, כלומר שהיצירה נעשתה גולמית ממשית, נשפל ונאפל לאור הזה של כוח הזה, המטפל בתחיית פועליה. כלומר, האור הוא דוחה את הפועל, אבל אם הפועל לא יהיה, אז לא יהיה ברירה. לכן הפועל נעשה והאור נדחה. כאילו, יש איזה ניגוד בין האור כמו שהוא לבין הפעילות של העולם. אז האור נשפל על ידי הפעילות של העולם, ובשטף הדורות והזמנים, הולכת הנשמה העולמית ומתבררת. כלומר, היא לאט לאט מוציאה מן הכוח אל הפועל את הבהירות שלה, את הבריאות שלה. הולכת הנשמה ומתבררת, הולכת ומתאחדת עם מקור הווייתה, עם נשמת כל היקום. זה מה שמובא בישעיהו על תשובה כזאת, גודר פרץ, משובב נתירות לשבת. כלומר, עושה תשובה לכל העולם כולו, ומביא אותו מן מדברים העמומים שלו אל הדברים המגבולים. אני חושב שיש פרק יפה הזה ב... הגענו פה לשעה שנייה אחת. לא, לא לזה התכוונתי, משהו אחר ראיתי. אבל אנחנו חושב שאנחנו נצור פה פחות או יותר, ראינו את הדברים, את הכיוונים של הדברים. יש אולי, אתם יודעים, תסתכלו פה בפרק יפה מאוד של באחדות הכוללת, פרק ת', שם הרב מדבר על שני מצבים של הנשמה. מצב שבו היא, הצד הרוחני הנשמתי הגבוה, הוא בולט, ויש מצב שבו הנשמה מתחילה להחיות את העולם. אז הרב מדבר שם על הנשמה של כלל העולמות. הייחוד העליון הוא קורא לזה, ו... האיחוד התחתון, אז באחדות הכוללת, פרק ת'. הרעיון העליון הנובע מיסוד ההכרה העליונה בגדולת אינסוף, כלומר שמתחילים את העולם מהגודל של אינסוף, המוציא את נעמק הברכה מקרב תוכניות הנשמה, זה בעמוד תפ"ה, ברוך הוא, כלומר הוא כולו שופע, עד אשר בא לידי אותו האור הניצל בצילות התואר שמכוחו כבר ראויים להיות עולמים מתייצרים, עד אשר בא כאילו הוא... משתלשל ויורד עד שהוא מגיע לשם, עד שהוא מגיע לאפשרות לברוא עולמות, עולמות מתוארים או מתנהלים, כל אותה אחדות המהירה של כל אותם האדנים מלאי החיים והעוז ברום קודשיהם, הם בכלל הייחוד העליון, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, וברומנותה של הנשמה היא רק עתה לזה. אבל בעת ההערה המלאה שואפת כנשמה למילוי העליון, היא קורא עכשיו למטה למטה. למרואים האלוקים, שם הוא מקור את הנוגעה מכון אישה. כל מה עכשיו תפקו עמוד, כל משהו כבר גדור בהגדרה עולמית, כלומר שיש לו גדרים ששייכים לבניית העולמות, הרי הוא אוסר את הנשמה בכבלים, קוצץ את כנפי רוחה, משיבה עד דקה, על כן עיניה וליבה אל הרום, אל הייחוד העליון, אל ייחוד האור האלוקי במקורו בשנית עצמיותו. בסור הזיו העולמי מהנשמה הארי עומדת חפויה הראש, מתנחמת באונייה בשערותיה, חושבת איך יכול להיות עולם משפטי גלותיה, שואבת מים שאובים מאוצרות החודשים, בונה בענייני רוח וגשם וכו' וכו', חוזה את כללי התואר של האור העליון, משערת היא את האור, את אור המידות הכוחות האלוקים בחיי העולמים וכו' וכו' וכו'. יש לו ביטוי מגמרא מפסחים, בחיי העולמים בונה, כשהיא נמצאת במקום הנמוך, שנמצאת במורד, ריח ציקי גדרה, מאכל שפחות יש כאן, אבל בירידתה אולי הכרח מביאים לעבדים בחשאי, וזה עירת התא. ואחר כך, כשזורח על גבי הייחוד התחתון, רק הזיב מן הייחוד העליון, כבר הוא קצת מתחיל ליישר אותו, ואחר כך בסוף מייצרים את הכל. זה בעצם מה שהרב אומר לנו, אתן למה שקורה. העולם כולו בעצם הוא בין הייחוד העליון לייחוד התחתון. כי מאורן שמה בגוף, ככה קורה אתנו, ואנחנו עושים את הדברים האלה, ובשטף הדורות, הזמנים, הולכת הנשמה העולמית מתבררת, הולכת מתאחדת, עם מקור הוויית נשמתה כל היקום, גודר פרץ, כלומר, סוגר את כל הפרצים, מתקן את כל הירידות, משובב נתיבות, משיב את כל הנתיבות למקום זהו, לשבת, כלומר, להגיע למלוכה העליונה, לישיבה היתר העליונה של כל הדברים. עכשיו, אם נרוץ מהר, אז נגיע להורג.